זה מאוד נכון הדבר הזה. פרק ב' דניאל אמר לנבוכדנצר, אנטו מלכה, כן, אנחנו מתחילים מההתחלה. פרק ב' דניאל אמר לנבוכדנצר, אנטו מלכה מלך מלכיה. הוא אמר, אתה, לא לפי כל הראשונים, אבל השאלה איך לקרוא את זה. אנטו מלכה מלך מלכיה, נכון הוא אמר לו, אתה כאילו מלך מלכי המלכים. בלמד זין, כן. אז יש כאלה שאמרו, לא, אנט מלכה, לקרוא לא לפי הטעמים. מלך מלכיה, דירה וישמעאל מלכותה וטוב היה אב לך. כלומר, לא לכנות אותו אנטו מלכה מלך מלכיה, אבל באופן הפשוט נגיד, או יותר, כמו הטעמים, אנטו מלכה מלך מלכיה. ניתן לך עכשיו שלטון, לא רק אנטו מלכה שניתן לך שלטון, אלא אנטו מלכה מלך מלכיה, כלומר, ניתן לך שלטון כלל עולמי. ניתן לך שלטון כלל עולמי. אתה לא רק מלכה, אתה גם מלך מלכיה, שלטון כלל עולמי. זה תואר מאוד מיוחד, כלומר רבי ישראל נג'ר יגיד ישיר את זה על הקדוש ברוך הוא, אנטו מלכה מלך מלכיה. אז יש פה בדניאל הזה, בראשונה מתוך המלכויות, איזה מין סביון כזה, שיש פה איזה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש איזה מלכות כלל עולמית. כלל עולמית. אבל הכלל עולמית הזה, זה לא כמו כלל עולמית קדוש ברוך הוא. מלכות תהיה כלל עולמית, אבל היא זמנית, אנטו רשת את האבא.
גם ארצית
רק, כמובן. איך אחד מתמודד, אני חושב שהסוגיה, מעבר פרק ב' לפרק ג' זה איפה, איך נבוכדנצר, איך המלך הגוי הזה קולט את אנטו מלכה מלך מלכיה. נדמה לי שיש פה שלושה רובדים שאפשר לצייר אותם בתוך הפרק של פרק ג', בתוך המפרשים, ונדמה לי שזה גם קשור למה שהזכרת, למחלוקת רבנו תם עם הראשונים, שרבנו תם אולי חידש שזה אנדרטי וזה לא היה ממש עבודה זרה. איזה שלוש מדרגות אני חושב שנכון לומר? נכון לומר אולי מדרגה ראשונה, הכוונה היא, הנבוכדנצר בונה את האנדרטה, כי הוא אומר, אני הולך לא להילחם בחלום, אני רוצה ליישם את החלום. אמרו לי, אנטו רשע דדעה ולכל המלכות הארץ, נו, אני בונה אנדרטה, אני עכשיו רוצה ליישם את החלום. יש קצת חריקה אמנם, בסדר, בחלום לא אמרו שכולם משתחוו לך, כולל היהודים משתחוו לך, אבל בעצם כאילו הוא הולך לבנות איזה משהו כזה ליישם את החלום. אני אומר דבר שהוא נכון לכל השיטות, ואני חושב לכל הצדדים, המלבי"ם הרי מאיר פה, אין פה ממש אסמכתא מפורשת המלבי"ם, המלבי"ם אומר, הפסל הזה, הגודל שלו, הגובה שלו, הוא עשה אותו בדיוק כמו הפסל שהוא בנה בחלום. אז אתה יכול לפי דרכו של המעבים להמשיך, אבל בשני אופנים. או שאתה אומר, הוא עשה את זה כמו שהוא בנה בחלום, הוא אמר, אני רוצה ליישם את החלום. הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לי מלוכה, אני עכשיו הולך לקחת את המלוכה. זה לא עד הסוף, אבל זה אפשר להסביר את זה, אני חושב, בהחלט. זה לא עד הסוף, אני רק אעיר נקודה אחת. מה שהזכירו, הוא בנה את הפסל כולו זהב, מה שהזכרת. הוא בנה את הפסל כולו זהב. כלומר, זה מביא אותנו לזה שאולי הוא לא רצה רק ליישם את החלום, אלא גם רצה קצת למרוד בחלום. הוא רוצה ככה לקחת את החלום, הוא רוצה לקבל את החלק שטוב לו, ולשנות בחלום את החלק שלא טוב לו. אז לא רק לעשות רישה דדאבה, אלא רישה והגוף והרגליים, והכל יהיה דאבה מכף רגל ועד ראש. כלומר, לקחת את החלום הזה, לשפץ אותו לפי איך שנראה בו. אומר המלבי"ם, אומר אברבנאל. ואז יש בחלום הזה, אני הולך לפי דרכו של רבנו תם, שמה שאתה אומר, יש בזה אנדרטי. הוא לא רוצה לעשות את עצמו עבודה זרה. יש בזה אנדרטי, אבל האנדרטי הזאת היא כן רוצה להילחם קצת בחלום של דניאל. ואז אולי גם להסביר את זה שדניאל לא נמצא פה. לא באופן הזה. מה שאתה אמרת זה גם גברה, מה שאני אומר זה גם חזל. דניאל אולי לא נמצא פה כי נבוכדנצר אומר, אני הולך לשנות את החלום. הדניאל הוא איש אלוקים, פותר חלומות, היללתי ושיבחתי אותו לפרק ב'. איך אני עושה משהו שהוא קצת שונה ממה שאמר דניאל? אז נבוכדנצר לגאוותו הולך קצת לעשות את החלום שונה באופן אחר. אז הוא שם את דניאל מחוץ לחשבון. לאנדרטי, אז אני חושב שזה מיותר, אבל זה לא היה שום עניין. כלומר, כי בעצם, כאילו באיזה אופן זה היה יכול להיות, אומר, הנה, דניאל פתח את החלום, וכשכולם משתחווים כאילו לאנדרטי הזאת עם ארבע צדדים, זה הכוונה, כולם מתבטלים לחלום של דניאל. אבל כמובן אסור לשכוח את החלק החמישי של החלום גם כן, שבסוף, אבל שזה תכף נראה, אני אומר את זה כי תכף נראה. וכמובן כל הסוגיה שלנו פה בכל ספר דניאל זה, 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 זה הדבר הזה שאני אומר, עומד ביסוד שלושת השיטות. נבוכדנצר הוא עומד מול דניאל, ואחרי זה מול חנניה מישאל ועזריה יותר שלנו, הוא עומד נפעם, עומד נפעם, מתרגש, מתפעל, אומר שירות ותשבחות, אבל בסוף כשהוא חוזר לארמון המלך בפוליטיקה זה כבר שפה אחרת, והוא עוזב את, את החשבונות האלוקיים של זה, והוא חי בעל מדי פירודה כזה. כלומר, אז, הוא עומד נפעם, עומד נפעם, מתרגש עם דניאל, עם חנניה מישאל ועזריה, עומד, לא יכול, לא יכול לעמוד לפני הדבר הזה. אבל בסוף, עם הגאווה שלו ועם הספררה שלו, כל המידות שחזל שמו על נבוכדנצר, בסוף כשהוא מגיע לארמון המלך, הוא לא יודע איך תרגם את זה. הוא מתרגם את זה בשפה הפוליטית הנמוכה. אז הוא בונה משהו שכולו זב. הוא בונה משהו שכולו זב. בוודאי אם נאמר שזה אני חושב המדרגה השלישית, שנבוכדנצר בונה צלם, והוא עשה את זה עבודה זרה. כשאז ודאי זה לקיחת החלום של דניאל, החלקים שנוחים לך, ובעצם הפיכת החלום לא רק, לא רק לטעות מדינית, אלא גם לטעות רוחנית. כלומר, לקחת את הכל החלום של דניאל, את הריש הדהבה, ולראות בזה את חזות הכל, ולעשות את זה ממש למדרגה של עבודה זרה.
קצת נראה בפרק שכולם צודקים, לא? בהתחלה כתוב חנוכת הצלם, הוא מזמין את כולם ולא אומר להם אפילו לא ישתחוויה. אחרי זה אומר להם ישתחוויה, ואחרי השנה פתאום זה הופך להיות לא פלחין לי אלא היי. כן. יש, כאילו, זה הופך להיות כדי גם אם זה לא היה כזה, ומנחתיות.
אני מסכים לגמרי, אני חושב שאחרי שלושת המדרגות האלה שפתחתי, הם בעצם זה כאילו, אני לא יודע אם להגיד עכשיו זה אירוע מתגלגל, או לא יודע איך לסמן את הדבר הזה, אבל אין בזה ספק שזה צעידה של נבוכדנצר בדבר הזה של אני אומר, העמידה מול החלום, לכן ציינתי את זה ככה, העמידה מול החלום, אבל בסוף החיים שלנו נמצאים במקום אחר, אז אני חושב שמה שהוא אומר, אתה יכול היה אפשר לצייר את זה ככה בהתחלה. הוא אומר, טוב, אני רק בינתיים כאילו מתחיל ליישם את החלום, כמעט ליישם אותו, אחרי זה אני אסם אותו בצורה, כאילו אני אסביר שאני אסם אותו בצורה לא שלמה, אני בונה את הכל זהב, אנדרתי, כולם השתחוו לי, ואחר כך זה לאט לאט מתגלגל לעבודה זרה, כי ככה זה סדר הקלקולים של העולם. זה, ככה זה סדר טבעו של העולם. אם אתה לא הולך עם החלום לגמרי, אתה מתחיל עם החלום, עם הכבוד, עובר לטרוף הזה שכל העולם, או מתגלגל לעבודה זרה. ככה זה הסדר של הכישלונות ההיסטוריים.
מה כן היה מצופה מנבוכדנצר שיעשה עם החלום?
הוא לא היה צריך לעשות אנדרטי, הוא לא היה צריך לעשות שום דבר. היה צריך להמשיך לשלוט את התקופה לשלוט, ולזכור שלהיות מוכוון מטרה לסוף החלום. להיות מוכוון מטרה לסוף החלום, לראות עכשיו מה הוא יכול לעשות לטובת עם ישראל. זאת אומרת, להבין שיש פה אירוע היסטורי רב שנים, שיש לו איזה מטרה ושיש לו איזה ייעוד, ותהיה עכשיו מוכוון עכשיו אל הייעוד של החלום. זה מה שהיה מצופה מנבוכדנצר. ואני אומר, הסטייה הקטנה היא לאט לאט מולידה עוד סטייה ועוד סטייה ועוד סטייה וכו'. וזה נכון, זה מאוד בולט הדבר הזה, אני חושב הפרק. פסוק א', הוא אומר, עשה את הצלם. זה הסוגיה של פסוק א', עשה את הצלם. עכשיו, אני אומר רק אומר בדרך על הצד, האחונה למצווה יותר גדולה מהמצווה, נכון? אז פה יש אחונה, היא הרבה יותר גדולה, הוא עשה את הצלם, ואחר כך ב' וג' וד' וה' וו' וזה, כל אחד זה ההכנות. כלומר, תבין את האירוע פה. ואז הוא מתחיל להסביר את האירוע, על כל מדרגותיו, שנדמה לי מאוד שמה שבולט בזה, אני לא יודע איך לכוון את זה לגמרי, אבל נדמה לי שמה שבולט בזה מאוד, זה שהוא רוצה משהו מאוד כללי. הוא עושה את הכל זהב, וכל הזמן אני חושב, המספר 7 יחזור פה כל הזמן. כי יש לנו החשדרפניה, סיגניה, פחוותה, הדרגזריה, גדבריה, דתבריה ותפתיה, נכון? אז 7 מיני זה. אחר כך יהיה לנו גם אותו דבר במיני כלים, כמעט אותו דבר, קרנה, משרוקיטה, קטרו, סיפרה, פסנתרין, סימפוניה וכל מיני זימרה. כולם יהיו שייכים אל הסדר הזה של של השבע. ואחר כך השבע הזה יחזור לנו עוד פעם איפה? יחזור עוד פעם שבע? פסוק יוטט, זה השבע השלישי. ונבוכדנצר אומר, תבערו את הכבשן פי 7 מהרגיל. אומר רש"י, בדרך אחד יצאו אליך בשבעה דרכים ידוסו לפניך, רק בשבעה דרכים הם יברחו. דווקא האויבים יברחו בשבע דרכים. אומר רש"י, הרבה במערה, עוד יותר, אומר רש"י, 7 זה לשון ריבוי. 7 זה הכוונה, זה הרבה, הרבה. נבוכנצר עסוק פה במספר 7, זה ריבוי מאוד גדול, כלומר, הוא רוצה לתפוס משהו את כללות הכל. הוא רוצה להגיד, אנחנו פה זה הכל. אנחנו זה הכל, לפתור את ה... לקחת את כל העולם, אני חושב שזה נכון מאוד מה שהזכרת, ששום דבר לא יצא החוצה. כולם כלולים פה, הכל יהיה כלול פה, אני המלכות הראשונה מארבע מלכויות, ואני כולל הכל, כולל הכל. ומתוך זה אני חושב, הטעות הזאת, לרצות להיות נצחי. מה זאת אומרת לרצות להיות נצחי, לכלול הכל? כי הרי אחר כך שבאו להלשין, אני קופץ עד איך זה אני אחזור אחר כך, נכון? אז בפסוק פתם אמרו לו, אנו ואמרים לנבוכדנצר מלכה, מלכה לאלמין חיי, חיי. שנדמה לי שכשהנביא שם את זה בפי המלשינים, המלשינים שלנו כנראה היו אנשים חכמים, שהם ידעו לנגן לנבוכדנצר על התדר שהוא רוצה לשמוע. זאת אומרת, הם לא סתם אמרו לו, המלכה לאלמין חיי. הם אמרו לו, כי הוא זה מה שהוא חושב בדבר הזה. הוא רוצה, הוא רוצה... מה זה?
זה הביטוי שאמרו לו,
תסדין, זה היה
שרה. כן.
זה המסך של התסדין, תסדין.
אז אני מסכים מאוד עם מה שאתה אומר. כלומר, ניצני הפורענות תמונים בפרק ב', והחלום של פרק ב' הוא מתבאר לפי הטעות של פרק ב', מלכה לאלמין חיי, כי זה מה שהוא רוצה לשמוע. ואחד כשקורא את הפסל מלכה, רואה את החלום של פרק ב' מלכה לאלמין חיי, אז איך הוא מיישם אותו? הוא מיישם אותו בפרק ג', הוא אומר, אם אני רוצה לאלמין חיי, אז אמנם היה זהב, כסף כזה, אבל לא, אני אעשה את הכל זהב, כי אני צריך לאלמין חיי, כלומר אני צריך לחיות לעולם. אז נבוכדנצר, החלום תורגם אצלו לפי נקודת הכישלון שלו כבר של פרק ב' בדבר הזה, וכשאני חושב שהנביא שם את זה, ותמיד הנבואה שלנו זה נבואה שנצחה לדורות, הנביא לא תראה לך פוליטיקה. אז כשהוא שם את זה לפי הכסדים פה, ולפי אנשים שלנו פה פרק ג', הוא שם אותם על התדר הזה, כי כנראה יש פה איזו נקודה שבאמת נבוכדנצר הוא נמצא על התדר הזה, זה התדר שהוא רוצה. אז נכון, אז המלבים פה אומר שהוא לוקח את כל השבעה מדרגות האלה, אז המלבים אומר פה שיש פה שני מובנים. אחד, הוא אומר, אתם החשובים, כבוד, ואתם גם נציגי העם. אתם לא לבד. אתם לא לבד. המלבים שיטתו אחר כך גם שהוא אומר באותו זמן שיש את כל הקולות של הסימפוניה, גם כולם משתחווים. אלה שבקעת דורה משתחווים לצלם, אלה שבמסביב הם משתחווים לצלם. כלומר, יש פה איזה צד כזה של הכבוד, כלומר, אנטו מלכה מלך מלכיה, והכבוד הזה, שכולם, כל האומות, כל הזה, כולם משתחווים, אז אנטו מלכה מלך מלכיה, הוא ימשיך לנצח, כי מי יכול להפריע לו? למה המציאות היא לא נצחית? כי יש תמיד משהו שמפריע לה, כלומר יש כוחות מתנגדים. אבל אם אנטו מלכה מלך מלכיה, אז אין שום אחד שיכול להתנגד. אם אין שום אחד שיכול להתנגד, אז בואו נמשיך את, את המדרגה הזאת לנצח. אז זה הסדר, אני חושב, של כל החונס של נבוכדנצר, שהוא עכשיו מתוך זה הוא רוצה עכשיו לשעבד את כל העולם מתוך מחשבה כזאת שכולם יהיו משועבדים אחר כך ל...
עכשיו הוא אומר לנצח לא רק מן השבוע, נבוכדנצר עצמו יחיה לנצח, הוא לא רק כדי ככה שם, זה
שהמלכות הבבלית יהיה לנצח. כן, המלכות הבבלית יהיה לנצח, אבל אני חושב שיכול להיות שיש גם בזה הרבה יותר מאשר רק המלכות הבבלית, אלא סדר כזה של מלכות שהיא... אני לא יודע אם לנצח במובן הזה שלא ימות, אבל היא תהיה לאורך ימים ושנים טובות. כלומר, היא תהיה לאורך זמן מאוד 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 גדול. באמת נבוכדנצר מלך 45 שנה. באמת, אני חושב שזה אולי יצא להקדים. נבוכדנצר באמת היה אדם, להבדיל אלף אלפי הבדלים, נקרא לו ברוך כישרונות. כלומר, זה באמת אדם עם כוחות, עם כוחות אדירים. וגם אחר כך חז"ל אומרים, כשהוא בא לשיר שירות ותשבחות, שהוא שר מאוד יפה, בסוף הפרק שלנו, בא המלאך וסתרו על פיו. כי למה? כי לפעמים יכול להיות שדווקא מי שעומד בחוץ, הוא רואה את הדברים בצורה לפעמים יותר חזקה ממה שמי שעומד בפנים. אלא מה? אתה פתוח? שנייה אחת, עוד תזה. פתוח. הרב צודה אומר את זה על ההלל, שאומרים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. למה הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים? כי לפעמים כשאתה עומד בחוץ, אתה מבין הרבה יותר את המאורע, כשאתה מסתכל מבחוץ על המאורעות. אז נבוכדנצר הולך להגיד פה שירות ותשבחות, זאת אומרת, אבל אני רוצה לומר, נבוכדנצר זה לא אדם קטן, זה אדם גדול, עם כוחות אדירים, עם עוצמות אדירות, שאני לא חושב להגיד שהוא חשב שהוא יחיה לעולם כל בריא לצליח את המוות, אבל אין בזה ספק שהשיגון הגדלות הזה, זה מה שפה מוביל פה את האירוע בדבר הזה. טוב, אז אחרי כל ההכנות עד פסוק זין, אז תהיה די בו שנתקדם, אז באמת אחר כך כולם, אני לא יודע להסביר את זה טוב, אבל נראה לי זה ביטוי, זה חוזר מאוד כל הזמן, כולם בפסוק זין ח' בעצם האירוע עצמו הוא רק בפסוק זין, נכון? הבניית הצלם פסוק א', ההכנות והביאור של זה, זה ב' הדבר, האירוע עצמו בעצם הוא רק פסוק ז', רק פסוק ז'. אני לא עכשיו נחזור אל כל הכלי זמר וכו', אבל כתוב פה כל הזמן נפלין סגדין. מה ההבדל בין נפלין לסגדין? כי זה מאוד מאוד בולט שאחר כך יחזור לנו גם לפסוק י' א', ומן דלא יפל ויסגוד. ואחר כך יהיה לנו בפסוק י"ב, גם בסוף פסוק י"ב אותו דבר, שהוא אומר האנשים האלה לא פלחין ולא סגדין. אחר כך בפסוק י"ד אותו דבר, לא יתכון פלחין ולצלם דידה ולא סגדין. כל הזמן פלח וסגד, אני לא יודע, אני באתי לעורר, אני לא יודע בדבר הזה למה הכוונה בדבר הזה. אני רק, שוב, אני רק מדגיש את פסוק י"ז, שאני חושב שזה שתי מדרגות, כי כשהם נמצאים בפסוק י"ז בסירוב לנבוכדנצר, הם אומרים לו הן איתי אלהנה דיאנחנה פלחין יחילי שזבותנה מנתו נורה וכו' וכו' וכו', והן, ואחרי הם אומרים בפסוק י"ח, הן לא ידיע עליה ולך מלכה דיאלהך לה איתן הפלחין ולצן דדהבה דיהקמית לה נסגוד. אז שוב פעם חוזר הביטוי לפלוח ולסגוד, לפלוח ולסגוד. בפסוק י"ז כשמדברים יחס לריבונו של עולם, הם רק אומרים לפלוח. אני לא יודע מה זה לפלוח ולסגוד, מה הביטוי של לסגוד, ולסגוד הוא לא מופיע, הוא לא מופיע ביחס לקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא רק מופיע רק פלחים. לא יודע, יש בזה מחשבות, אבל אני מעדיף לדלג על זה, אני רק עם מישהו, מה אתה אומר, כן? ואז באמת להגיד שאולי יש פה צד של קורבנות, להקריב קורבנות. זה מעניין, זה הדבר הזה. לראות באמת אם לסגוד זה קורבנות, כי יש באמת בחז"ל קצת על זה שהביאו לו קורבנות. מה זה?
לפלוח זה עבודה מעשית.
לפלוח זה... האם זה עבודה...
מה שאני אומר, פולחן, כי...
לא, אבל לא... הפוך, בוא נוציא את הלשונות של היום.
לא,
אתה אומר פולחן היום, גם אתה לא משתמש קורבנות, אבל כאילו מצד דברי חז"ל, דברי חז"ל. מה זה?
לא כמו אמנותם, כאילו מנסה, זה...
וסנדרטי, וסנדרטי. כן, כן. אני גם, אני לא יודע, אני רק רוצה להגיד שעוד לא נסגור את האפשרות הזאת, כי יכול להיות שהוא וסנדרטי, והם רצו לקבל תעודת הצטיינות. אמרו, אנחנו גם נפלח וגם נסגוד. ומה הוא עשה אנדרטי? אני לא יודע, אני לא יודע. אני רק באתי להוריד על הדבר הזה, לא יודע תשובה בדבר הזה. טוב, מפסוק ח' מתחילה המלשינות, נכון? מפסוק ח' בעצם מתחילה, מתחילה לשנה, אחרי זה, סליחה, מח' מתחילה לשנה, והשנה הזאת, אני חושב, היא גם נקודה שתלווה אותנו בסוף דניאל, והיא גם נקודה שתלווה אותנו, אני חושב, לכל אורך הנביאים והכתובים. כוונתי לומר ככה. כשספר דניאל, מה שאמרנו, הדבר המיוחד שבו, שדניאל הוא משתלב בתוך המלכות. דניאל זה בעצם אחד שלקחו אותו אל ארמון המלך, והוא עכשיו נמצא עם שכינתה שבגלותה בתוך ארמון המלך. והוא לובש את בגדי המלכות, והוא עכשיו גם נקרא בשמות של הדברים, משנה את, מה שדיברנו, משנה את לבושו, משנה את שפתו וכולי, נדבר בזה על, על המלבושים אולי, אבל לא משנה, הוא משנה את לבושו, משנה את שפתו, הוא משנה את הכל, כי הוא אין לו ברירה, הוא לבוש בסדר כזה של לבוש מלכות. כשעם ישראל לא נמצא בגלות, כשיש נבואה, אין אף פעם לא קנאה ולא מלשינות ולא שום דבר. או שאתה עם הנבואה, ואז זה ברור שזה משהו אחר. אי אפשר להתעסק איתך, אתה לא באותו תדר. ספר דניאל, שהוא בעצם פתיחה של כאילו זמן החורבן, הוא יתחיל לנו, הוא יתחיל לתאר לנו בעצם סדר של מלשינות של אומות העולם. פתאום באים באומות העולם, הם מלשינים על חניה מישאל ועזריה. למה הם מלשינים? כי כביכול כולם אותו דבר. כולם נמצאים באותו דבר. אחר כך, הלשנות האלה יימשכו גם בספר דניאל, הלשנות האלה יימשכו לנו גם מגילת אסתר. כי אחר כך, אחרי הצהרת כורש, הם הולכים להלשין וכו'. כל הלשנות האלה, הם נמצאים כשאנחנו כולם, איזה עוד מקום? בירמיה הנביא של? בנחמיה, כן. כל הלשנות האלה נמצאים כשאין לנו את הנבואה. ואנחנו כאילו, אנחנו באותה רמה. אז יש עכשיו מלשינות וניסיון בעצם להגיד שיש פה איזה סדר כזה שיש פה שניים שווים, אחד עולה, אחד יורד, וכשאחד עולה ואחד יורד, אז בוא נלשין, יהיה אנחנו למעלה והם למטה. אז כל סדרי האנטישמיות הם מתחילים פה. כל סדרי האנטישמיות מתחילים פה. כי הרי האנשים האלה שהם הלשינו, הם לא עכשיו היו בהכרח כאלה חסידי נבוכדנצר. הם באים להלשין, וזה בולט מאוד כל הלשנה שלהם שהם רוצים, הם קוראים להם בשמם, הם אומרים להם זה היהודים, הם עושים להם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אתה, הם אומרים, זה מאוד בולט בפסוק י' ב', אומרים, איתי גוברן יהודאים, דימנית יתון על אבית את מלכה, על אבית את מדינת בבל, שדרך משך ועבד נגו, גוברי הילך, לא שמו על החמלכה תאם לאלוהה וכו' וכו'. מה עכשיו כל ההקדמה של פסוק י"ב? יש לך אנשים יהודיים, ואתה מינית אותם על עבודת מלך בבל, והם לא. שמה זה הדבר הזה? כי זה שורשי אנטישמיות. כלומר, הם אומרים, תשמע, זה יהודים. ואתה רואה, היהודים האלה תופסים עמדות שלטון, מינית אותם על הזה, ותראה עכשיו מה הם עושים לך, הם לא נאמנים לך, והם לא נאמנים לא לך ולא ל... לא לאלוהיך, נכון? כי פסוק י' ב', אני לא יודע כי ישר רבנו תם, נכון? לאלהך לפלחים, ולצלם דאב עדי הכמעט לא סגדים.
אז הרבה... אם מבקרים את המוצר, כאילו אומרים לו, עשית טעות ומינית אותם?
בצורה עקיפה. כלומר, הם בגלוי, הם דואגים לכבודו של נבוכדנצר. הם אומרים לו, הם לא עובדים לאלוהיך, את הצלם שלך הם לא עובדים. אבל אגב אורך, הם משכינים את המשפט הזה, מה פתאום אתה מנת היהודים? שים אותנו. כלומר, נכון שדניאל פתר לך את החלום, ולא אנחנו. ונכון שאתה אמרת, מי שיכול לפתור את החלום הזה, זה משהו אלוקי, ולכן מינית אותו. אבל אתה רואה, בסוף, נתנו לך את כל הרמז הזה בצורה מאוד גסה, לאן אתה צריך לקחת את האירוע הזה? תיקח את האירוע הזה, הם יהודים, זה לא יעזור לך, אסור למנות היהודים על זה. כן, כן, אבל אני חושב שמה שהיה גם לפני זה, זה היה אירוע אחר לגמרי, כי לפני זה בבל הם לא שולטים פה בכיפה. אנחנו פה נמצאים באירוע חדש לגמרי, שלטון בכיפה, אז כל הסדר בכל מקרה השתנה. הסדר הזה מאוד השתנה. אז אני חושב שמי י' ג' דניאל, אז בעצם...
אבל בכל כן, גם עושים הפרדה מכוונת לדניאל. אומנם דניאל היה כזה תותח וכל כך, אדם אנחנו לא מדברים, אותו אין לנו בעיה שתשאיר. אבל זה לא פותר את בעיית היהודים כאילו
בעולם. זה גם יכול להיות טוב, אולי, כן, אולי נפסיק עוד, נחטוף אולי את משהו לדניאל. כן, אני מסכים, אפשר לומר ככה. אז בואו נזדרת, כי זה באמת רואים רק את מה שגם, מה שהיא אמר, אני חשבתי שזה בעדי נבוכדנצר ברגז, הוא מתרגז. ואחר כך, אחרי הוא ברגז בפסוק י' ג', אחר כך יהיה לנו בפסוק י' ט', בעדי נבוכדנצר, יתמה לי חימה, יצא למן פה ישתני. אז זה מאוד מזכיר את המן, וימלא המן חימה, נכון? יתמה לי חימה, להתמלא חימה, זאת אומרת, הכוונה היא מכף רגל ועד ראש. וימלא המן חימה, כולו מלא. וכולו מלא, זאת אומרת, זה בא לומר, בעצם יש פה איזה משהו שהתפרק. יש פה משהו שהתפרק לגמרי. כלומר, יש פה איזה בלון הפוח שנבוכדנצר בנה, ובאו שלושה, ושמו בלון הפוח הזה סיכה, ופוצצו אותו, כמו שאמרת. אז כששמו, אז עכשיו פה זה מלחמה על החיים ועל המוות. כלומר, אני בניתי בלון שלם. בא פה אחד, הוא מפוצץ לי את הבלון, אז זה או שהוא מורה, או שהוא מוחק אותי לגמרי, ולא נשאר לי כלום, שום דבר, או שאני מוכיח שאני בכל זאת צודק. אז וימלא המן חמה, נבוכדנצר, יתמלא חמה, צלם אנפו ישתנו. ואני מסכים מאוד עם הדקדוק שאמרת מאוד יפה על הצלם. ומה כאילו צלם אנפו ישתנו, כי הכוונה, הרסתם לי את כל החגיגה עם הצלם שהעמדתי פה. פירקתם פה את כל העניין של הצלם. לכן, פה במלחמה בכל הכוח. יהיה פה כבשן, פי שבע מכל החשבונות, הכל יהיה ככה. זורקים את, זורקים אותם לתוך הכבשן, אז אני רק עוד הערה אחת לזה, עם הבגדים, נכון? זה מאוד בלט הבגדים, 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 הבגדים. זה מאוד בלט הבגדים, כי הבגדים פה זה בעצם בגדי המלכות, בגדי המלך. חז"ל אומרים, לעולם מעלה שני אדם מן הרבנות שלו. זאת אומרת, יש פה, עכשיו, מי זה הרבנות של חניה משל ועזריה? חניה משל ועזריה, הם לא הולכים עם הפרק ועם הספודיק שלא יודע, הם היו חסידים, היו הולכים זה. שהבגדים שלהם, הכוונה היא, זה בגדי השררה של מלכות בבל, נכון? אז זאת אומרת, עכשיו בעצם יש פה את החשבון על, 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 על הסדר הזה שאתה אומר, איך השכינה נמצאת עם חניה משל ועזריה, נמצאת איתם בתוך כבשן האש, עם בגדי בבל, כי באמת במקום שירדנו לבבל, מה שהתקלטו פעמים קודמות, השכינה עכשיו יורדת לבבל, והיא אומרת לחניה משל ועזריה ודניאל, תעבדו דרך בבל, כי עכשיו יש 70 שנה שבבל תהיה, ובאמת העבודה תהיה דרך בבל. אז אתה אומר, לא לשנות את הבגדים, היה לשנה אדם מן הרבנות שלו, זה הכוונה מרבנות בבל, נכון? ואחר כך שהפסוקים ידגישו לנו, וחז"ל ידגישו לנו, אין אפילו ריח בבגדים. זה אותה נקודה שאתה אומר, מה זה הכוונה אין ריח בבגדים? הכוונה היא, האם משהו מהשררה שלהם הצליחו לחרוך להם? האם משהו מהשררה שלהם, האש נגסה בהם? העונש הזה נוגע להם בשררה? כלומר, צריך להנמיך אותם מתוך מדרגת השררה? לא, זה לא נכון, שום דבר לא נגע בהם. אז כשהם יוצאים, יהיה לנו בסוף, כשהם יוצאים מהבגדים בלי ריח, זה לא סתם שהם יוצאים מהבגדים בלי ריח, זה בדיוק כמה לשינים שאמרו, מינית אותם, הנס היה, תראה, מינית אותם, והמינוי שלהם זה לא אתה מינית, זה מינוי אלוקי. זה מינוי אלוקי שהוא ישרוד את כבשן האש, והוא יצא אפילו בלי ריח של שרפה. כי זה מינוי אלוקי מההתחלה עד הסוף, ואתה נבוכדנצר לא יכול לגעת בזה בכלום.
וכשהוא זרק, מה הוא חושב? הוא זרק
את זה מהבגדים של השררה? כן, זאת אומרת, טוב, יכולת להגיד שהם באו מהבגדים של השררה, ככה הוא זרק אותם, אבל אני חושב שזה מה שאתה אומר זה מאוד נכון, כי היה, כאילו, היה מצופה, אם אתה לבוש עם החליפה הבבלית, אז תוריד לו את החליפה הבבלית.
כמו איזה יוסף, הפשיט את יוסף את בגדיו.
כן, כן, אז לא, זאת הכוונה, הם ביזו את מלכות בבל, הנה, שרפו אותם על הביזיון של מלכות בבל. כאילו, זה הסברה, אני חושב, של הדבר הזה.
כאילו שר אתה שורק, אם הוא בגלל שובי, אפילו בגלל, אם הוא שר אתה שורק אותו.
כן, כן. כי מי שביזה את נבוכדנצר, כן. זה לא נכון, נכון, זה יותר טוב ככה להתנסח, הדבר הזה. אז בואו נתקדם רגע עוד יותר מהר. הפלא כמובן, אז הם האלה, חז"ל אומרים, כל מי שסורק אותם נשרף, מדייקים את הפשט הפסוקים, להם לא נשרפים. אז אני רק פה גם, אני רק אומר איזה משהו אחד, להסביר את הגמרא בפסחים, אני חושב, איך זה נקרא, יורקה, איך נקרא שר הברד? איך? שר הברד אומר לקדוש ברוך הוא, אני ארד, אני אקדיח את האש. אומר לו גבריאל, לא, אני אלך. ברד מקדיח את האש, זה לא נס. אני אלך ואני אצלן את האש מבפנים. נדמה לי שהכוונה היא כזאת, במובן הזה. המיכאל הוא השר של אש. ומיכאל השר של אש, הכוונה אומר, צריך לפעיל את האש במקום הנכון שלה. אני לוקח את האש, שהם מכוונים את הכוח הטבעי הזה של האש, מכוונים אותו אל כבשן האש של חנניה משל ועזריה, ואני שר האש. אני אקח את האש, ואני אראה להם איך צריך לכוון את האש למקום הנכון. אז אני עכשיו, עם האש אני אפעל את הפעולה. אני אראה איך האש מכוונת למקום הנכון. אז האש שורפת את כל אלה שמסביב, ולא את חניה משל ועזריה. נדמה לי, זה צריך להעריך, אבל נדמה לי שזה הכוונה שהשר של אש אומר, אני ארד. כלומר, בעולם הטבעי, לפעמים משתמשים בכוחות בצורה לא נכונה, אומר השר של אש, לא, אני אקח את כל הכוחות, אני נוות את כל הכוחות לצורה של הנכונה, אני אציל את חניה משל ועזריה על ידי מדרגת האש. נבוכדנצר רואה, הוא רואה פה ממש חיזיון מבהיל, התבהלה, נכון? התבהלה, זה חיזיון מאוד מבהיל הדבר הזה. הוא רואה גוברין ארבעה, נכון? גוברין ארבעה, אז בואו נראה את פסוק כ"א, הוא אומר, ענה ואמר, אנה חזה, בקפה, אמר, אנה חזה, יכול להיות שרק הוא רע, גוברין ארבעה, שראים, הוא אמר, הם כבר מותרים, הותרו מהכבלים שלהם. מהלכים דגון אורה, אין להם שום בעיה, הם בתוך האש בצורה מאוד טבעית, וחבל לאיתי בעון, אין להם שום חבלה, שום חבלה, שום כלום, ורבד היא רביעה, דם אלבר אלוהים. אז רק ניקח רק מפה, רק נקודה אחת, לא, לא את כל הארבע הראשונים. הולך החמישי, הוא הולך אחריהם, מאחורה. הם יותר גדולים ממנו. הרביעי, סליחה, המדרגה החמישית של הפסוק, כן. האדם הרביעי, הוא הולך מאחורה, הם יותר גדולים ממנו. הם יותר גדולים למלאך, הוא הולך מאחריהם. והוא דומה למלאך, הוא דומה למלאך. אז אני רק מגרה אחת, אז יוצא פה משהו מאוד מפליא. נבוכדנצר רואה מלאכים. נכון, שהוא ראה לכבוש את ירושלים, ואני חושב שבמובן הזה חז"ל מחברים את שני הדברים, כי בעצם רומזים לנבוכדנצר. אתה חשבת שראית אותו בירושלים, הוא בא לעזור לך לשרוף ומחריב את ישראל. אתה לא הבנת את האירוע. זה נכון שעם ישראל התחייב גלות ואתה שרפת לו את בית המקדש, אבל לא בשביל להחריב אותם, אלא לצאת לגלות, לחבר אותם שיחזרו. אותו מלאך שראית אותו מחריב, אותו אחד, הוא פה. אומר רב ציוד המלאכים, תסתכלו אורות הקודש חלק ד' בסוף אורות הקודש. עוד צד מביא, מה זה מלאכים? אומר רב ציוד, זה מדרגות החוכמה הרוחניות. מביא, מורה נבוכים, רמב"ן, אבן עזרא, כל הראשונים. מלאכים, מעלות החוכמה הרוחניות. אומר, יש לו פה תפיסה, החלום לימד אותו איזה משהו רוחני, זה גם מלאך כפשוטו, אבל הרבה יותר מאשר מלאך הקרנה, עשו לו בבינה מלאכותית עוד איזה צללית מאוד מאוד מרשימה. לא, הוא תפס את זה, תפס את האירוע, הוא תפס פה את מה זה?
מעלות
החוכמה הרוחניות. עכשיו, בסוף אורות הקודש חלק ד', כשנגמר הספר, יש הרבה הערות שליקטו. העמוד הראשון של ההערות, תסתכלו שם, הרבה ראשונים, המלאכים האלה. אז המלאכים האלה זה מדרגות כאלה שהן שייכות לסדר החיים הרוחניים, של מחשבות החוכמה המופלאות, שזה מה ש... טוב, אז הוא מוציא אותם, רואים את מה שאמרנו, לפחות אנחנו לא נתקל פה על הכל, כי הוא אומר, כי כתוב בכבזיין כמה מדרגות, לשלט נורה בגשם הון, כלומר האש לא בגשם שלהם, שיער השיון לא התחרך, סרבלי הון לא שנו, וריח נור לא עדת בהון. זה ארבע מדרגות, אנחנו יותר התקלנו רק על המדרגה השלישית, כלומר הסרבל, הבגדים, הסררה שלהם, תשאיר אותם בסררה שלהם, תבין שזה סררה אלוקית. מה זה? סרבלים, מה זה?
אתם תורסת שירנרים פה.
שירנרים.
סרבלים נגד צריפה, זה דבר ידוע.
כן.
זה המקור.
אבל הכי מפוארים.
נו, הלאה.
כן. אז בואו רק נשלים, פסוקים, בעצם רק הערה אחת, נכון, הפרק שלנו אומר רב ארבנאל, בעצם נגמר פסוק למד. מפסוק למד א' אומר רב ארבנאל, זה בעצם מתחבר לפרק ד'. ככה רב ארבנאל מחבר את זה, וככה, כי הוא אומר זה לפי הפרשיות, תראה לפי הפרשיות. ורק הנוצרים שמו לנו פה פרק ד', בטעות, המלבים גם העיר על הדבר הזה, אומר בעצם הפרק שלנו נגמר פסוק למד. פרשייה. ברש"י זה לא מבורר הדבר הזה, אבל מצד באמת הפרשייה הפתוחה שנמצאת בסוף למד, זה באמת יותר נוטה, ובתחילת פרק ד' זה הכל בחד המח תמחתינו. הכל בחד המח תמחתינו. אז רגע, בואו רק נשלים עם עוד שתי הערות אחרונות. ומה עכשיו? חנניה משאל וזריה נעלמו לנו מהאופק. מה איתם? וגם איפה דניאל? אז אולי רק אפילו זו חניה משל עזריה, אולי דניאל נשלים אחר כך. שלוש שיטות בגמרא, מה הסברת?
אני חושב משהו אחר, כאילו. שבילה שחינכו את דניאל, כאילו לא חינכו, כאילו את הדרך, ולהמשיך עם העריות הוא יעשה כמוהם. כאילו, הם באו לפה רק בשביל...
כן, אבל זאת אומרת, זה אתה לשיטתך שדניאל סתה, אתה אומר, אתה לשיטתך שדניאל היה לו פה. אני חושב שנדמה לי שדניאל לא סתה, דניאל אמר, נבוכדנצר עושה אותי. נבוכדנצר עשה אותי לאלוה. פסילון תסבור, נבוכדנצר עשה אותי לפסילים. כן, אז בעלי המוסר, אתה צודק, הם אומרים כמוך, כנראה, הם אומרים, אבל לא כמוך, הם אומרים, כנראה, דניאל חשב שאולי היה לו איזה משהו שהוא נהנה מתוך הדבר הזה. אבל הפשטות כמובן, דניאל נגד האירוע פה.
שהוא נגד,
אבל
כאילו הוא מקבל את החלום בתור כאילו נטות, בתור
כאילו זהב, כסף, כמו שאתה, ככה הוא מתאם, פשוט עם אירוע הילד. זה תוספת, זה נראה לי לא מפורש. אני לא יודע אם זה טוב להמיס על גדולי האומה. מעצמנו דברים. אני לא יודע אם זה נכון הדבר הזה.
הרב, מה הדבר הוא עכשיו שרוב בסדר?
איפה חניה משלב והזריה ייעלמו לנו מסוף הפרק והלאה? איפה דניאל היה פה? איפה דניאל היה פה?
כשאתה רק שדניאל... כל הכוכבים לא קראו להם. וחניה משלב עשו אותם שליטים בארון הקרב וקראו להם. כל החכמים והלפתים כאילו...
רק בעלי המשרה, לא בעלי
החוכמה. אולי גם המים בלי, אתה לא יכול לעמוד, אבל...
בסדר, כן, אני שומע, זה יכול להיות. כן, אני חושב שהם את הפשט.
אבל גם מצד המהלך שהוא עשה לנו עד עכשיו, אין לנו בעיה שתעריץ את דניאל. דניאל הוא אדם מקסים, אפילו תותח של תותחים. מה
כשאלה
עם ישראל
ולקדוש ברוך
הוא? בוא ניכנס
בעם ישראל. אני חושב שבאמת חז"ל אומרים שלושה יהיו באותה עצה לשלוח את דניאל. נכון? שלושה יהיו באותה עצה. אז זה אולי נדבר פעם בעל דניאל, כי כבר מאוחר לנו. אני רק אומר, חניה משלב והזריה, שתי שיטות. בחז"ל, שתיים יש לדון עם לגנאי או לשבח, אחת ודאי לשבח. כלומר, אומר רבי יוחנן, הם פה עולים לארץ ישראל, ונושאים נשים והולידו ילדים, שנדמה לי שכוונת חז"ל היא לומר זה, הרי כתוב פה סריסים בהיכל המלך בבל, והרבה פעמים סריסים זה סרסו אותם. למה סרסו אותם? כי אתה אומר מי שנמצא בארמון המלך שלא ייגע בנשות המלך, שלא לו קרבה לכל הזה, הרבה פעמים סריסים. אומרים חז"ל, חנניה משלב והזריה בעצם הם פה מילאו את התפקיד שלהם, הם בעצם את סדר התיקון פה הם כבר הורו דרך. הם לא באו לבבל בשביל יותר לעבוד באחד מלך בבל, זה יהיה דניאל. הם בעצם באו, יש פה מסירות נפש מופלאה של מה שהם עשו, כי זה נראה לי הנקודה שהכי חופפת על כל הפרק. אומר רבנו תם, היה אנדרטי. אם היה אנדרטי, אז למה צריך למסור את הנפש? האם חייבים למסור את הנפש? האם מותר למסור את הנפש? שתי שאלות שונות. ואני רוצה לשאול את שתיהן בכוונה ביחד, כי אם לא חייבים, אז אולי גם אסור. אז יש איזו הערה מאוד חזקה, פנינה כזאת בשם השגטריה. אמרתי דיסקים בשם השגטריה. כי מאיפה רבנו תם הוכיח את שיטתו? הוא אמר, כתוב בגמרא, חניה משלב והזריה, ילדו קל וחומר מצפרדעים. מה קל וחומר מצפרדעים? יש לנו הלכות קידוש השם. רש"י אמר פרשת שבוע, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מצוות ישראל לקדש את השם, אומר רש"י, תלך לכבשן האש, על מנת שלא תנצל, כמו חנניה משלב והזריה, ככה רש"י מזכיר, את הפרק שלנו. כמו חנניה משלב והזריה, שירדו לכבשן האש, שלא על מנת להינצל. טוב, אז אם יש לנו מצוות קידוש השם, מה אתה רוצה צפרדים? ונקדשתי בתוך בני ישראל. על זה הקשה רבנו תם, על זה אמר רבנו תם, לכן הפיק רבנו תם, אמר, אלא אם זה מצוות קידוש השם, אלא רק כי זה היה אנדרטי. ועוד הגרא הוכיח מפה ביורדי הקוף נ"ז, ביחוד עבודה זרה, אמר הגרא, בסדר, אנדרטי, אבל זה יש כזה שהוא רוצה לשנות אותנו מארקטה דמיסני, לא גרה מארקטה דמיסני. רוצה להכריח אותך, לכפות אותך על ארקדה דמיסני. אז הגרא גם למד מזה, מחלוקת הראשונים בארקדה דמיסני, האם יש שעת השמד בארקדה דמיסני? כלומר, האם אתה חייב למסור... אז הגרא דן בזה כמה ראיות. כלומר, הוא רוצה להביא מפה כמה ראיות וכמה עניינים. יכלו חניה משלב לברוח, החליטו לא לברוח. החליטו למסור את הנפש. השגטרי אומר, אמר לי סגרון שהשגטרי אומר, מה זה כאן וחומר מצפרדעים? הוא היה אומר, בצפרדעים כתוב שעלו בבתיך וחדרים חבל מיטתך וגם בתנוריך. לא כתוב על אף צפרדע מסוימת שהיא צריכה לקפוץ לתוך התנורים. כתוב, עלו בחדריך, חל וחומר מצפרדעים. היו בצפרדעים, אמרו, אנחנו לא חייבים לקפוץ לתנורים, אנחנו במסירות נפש קופצים לתנורים. חניה משלב והזריה באופן פשוט לא היו חייבים למסור את הנפש. אומר רבנו תם, אבל הם החליטו למסור את הנפש. לפי הראשונים שזה היה עבודה זרה וחייבים למסור את הנפש, יכלו כנראה חניה משלב והזריה לברוח. אז יש פה סדר כזה שאתה אומר, חניה משלב והזריה, הם לקחו את עם ישראל שנמצא בתוך עומק הגלות, אני חושב שזה הנקודה הכי מרכזית של פרק ג', שמו אותו במקום כזה של מסירות נפש לריבונו של עולם. עכשיו, בתוך המסירות נפש לריבונו של עולם, בעזרת השם לא יתפרו ממך את זה כל יום, בזמנים הרגילים זה לא יהיה לך. עכשיו תפעל את מה שאתה צריך לפעול, אבל מתוך מסירות נפש, כשתגיע לצומת שיש בו מסירות נפש, תגיד, יש בו מסירות נפש. אני לא אברח. חניה משלב והזריה, הורו את ההוראה לדורות. אומר רב צדוק, עשו את התיקון שלהם, ממילא עכשיו, במסירות נפש שלהם עשו את התיקון שלהם, ממילא הם יכולים לבוא לארץ ישראל, התרפו, ישבו, חזל, שם הגמרא, הולידו בנים ובנות. באו לארץ ישראל, הולידו בנים ובנות. מאן דאמר שתרו ברוק, אז כידוע מפורסם שרב צדוק כזה ארוך על זה, הוא אומר, מה זה ארוק? הוא אומר, כי כתוב בגמרא, שאומות העולם ביזו את ישראל, אמרו, איך יש לכם אלוה כזה ואתם זה? אומר רב צדוק, איך יש לכם אלוה כזה שהוא מציל, מציל מהכבשן האש? אז מה פתאום אתם עובדים לצלם? מה פתאום אתם עובדים לצלם? אומר רב צדוק, תראה איזה חילול השם הם עשו. היה חילול השם, קהל ישראל. אז על זה הם נענשו.
היו צריכים לנסות הנפש?
לא, היו צריכים לעלות את עם ישראל איתם. חילול השם שבסוף הגויים אמרו, תראה איזה עם ישראל. עם ישראל יש לו כזה אלוה, יכול להציל אותם. אז איך הם נופלים לצלם? כולם חוץ לחלל של ישראל נפלו.
קטרוג
לשאר ישראל. כן. זה עוד זה על זה. אבל אני נדמה לי... נדמה לי שהפרק פה...
מה יגידו על האחרים?
כן, אבל אני אומר, הפרק פה, אני אומר, ספר דניאל אליך, אני חושב, בעליות וירידות על עבר תקנה, אנחנו מצטרפים איתם, דניאל יצטרף. רק כשאתה מצטרף, העסק מתחיל להסתבך, מהמתיחים אותך במסורות נפש. ואז אתה אומר, אני לא מצטרף, אני לא באמת מצטרף איתכם, אני נמצא יחד איתכם, אבל אני לא כמוכם, אפילו שאני לובש את הבגדים שלכם, ועם השמות שלכם, תדעו לכם, אני אוהב את השם, גם כשאני נמצא, אז הפרק שלנו בא להרים אותנו למעלה. אחר כך יהיה לנו עוד פעם שאנחנו נכנסים פנימה, יחד איתה, נכנסים פנימה, עוד פעם הסתבכנו. אז עוד פעם דניאל יצטרך למסור את הנפש על הדבר הזה. זה מהלך כזה שהוא התסבוכת של מבררת את ענייננו בגלות. אל תהיה איתם, תהיה במסירות נפש לריבונו של עולם. כן, אבל תהיה, תפעל מה שאתה צריך. טוב, אני פועל מה שאתה צריך, אני בתוך סתירות פנימיות. לא, למסור את הנפש. תודה שנתחזה.
מה היא הייתה?
לא.